شیم حضرت.
הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג הפורים הבא לנו לטובה, נראה עוד היבט מעניין, במיוחד בשנה זו, כמובן איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום. מהרגע שיוצאות האיגרות הראשונות, חתומות בטבעת המלך, שכתוב בהם להשמיד, להרוג ולאבד תא ונשים, נער וזקן ביום אחד, עד האיגרות השניות, גם הן חתומות בטבעת המלך, שיוצאות על ידי אסתר ומרדכי, עוברים 70 יום. וכך נאמר במגילה בקטע הראשון, ויסר המלך את תאבתו מעל ידו, ויתנה לאמן ונמדתה הגגית צורר היהודים, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך, כדי לעשות שם קו, בחודש הראשון, ב-13 יום בו. ויכתב ככל אשר ציווה המן, וכולי וכולי, להשמיד, להרוג ולאבד, ארצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות בסוף הקטע הראשון, והעיר שושן נבוכה. האיגרת, האיגרות האלה יצאו ב-13 לחודש הראשון, י"ג ניסן. איגרת הפורים השנייה, בקטע השלישי, על ידי אסתר ומרדכי, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, שם המלך, וכתבו בטבעת המלך, כי כתב שנכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב, אז מה יהיה כתוב באגרות השניות? שמותר לנו לעמוד על נפשנו מול אלה שיבואו להורגנו. מתי שלחו את האגרת הזאת? ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו. הנה לפנינו איגרת הפורים הראשונה, איגרת השנייה, 70 יום בין האיגרות לאיגרות. באים חז"ל, בירושלמי במסכת סוטה, ומלמדים אותנו, כאשר יעקב אבינו נפטר, נאמר אחרי שחנתו אותו, ויבכו אותו מצרים 70 יום. אמר רבי אבאו, כל אותם 70 יום שבין איגרות לאיגרות, האיגרת הראשונה לאיגרת השנייה, כנגד 70 יום שעשו המצרים חסד עם אבינו יעקב. דבר מדהים, מוזר על פניו, מה הקשר? המצרים בוכים את יעקב 70 יום, כנגד ה-70 יום האלה יש 70 יום בין איגרת הפורים הראשונה להשמיד, להרוג ולאבד, לאיגרת הפורים השנייה שמותר לנו לצאת להילחם ולעמוד על נפשנו. מה הקשר בין הדברים? ומעניין, במדרש רבה כתוב דבר נוסף, בסוף הקטע השביעי, שלוש שורות אחרונות, מהפסוק, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, עד והיתלו אותו, את המן על העץ, 70 פסוקים. לתכלית 70, נתלה על 50. אחרי שעברו 70 פסוקים, תלו את המן על עץ גבוה 50 אמה. ושאלתנו הראשונה היא, מה הקשר בין ה-70 יום שהמצרים בוכים על מותו של יעקב אבינו, ל-70 הימים בין איגרת הפורים הראשונה לאיגרת הפורים השנייה, ל-70 הפסוקים בין עלייתו של המן ועד נפילתו ותלייתו על העץ? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, יש במגילה מילה אחת שמופיעה בתחנות שונות מתחילת המגילה כמעט עד הסוף, ובדרך כלל לא שמים לב למילה הזאת. קוראים אותה, אבל לא שמים לב שבדיוק אותה מילה בשקט מופיעה בתחנות שונות. מהי אותה מילה? נאמר בכתר השמיני, למעלה בצד שמאל. וימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שרה ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים, שרי המדינות לפניו, עכשיו נשים לב, בערותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. יקר, פרשס, יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. המילה יקר, פרשס, מופיעה עוד פעם. מתי? כשאומרים לחשברוש, תקשיב, כדאי שתהרוג את ושתי, היא לא שומעת בקולך ותשאיר אותה בחיים. אם תהרוג אותה, אז מה יקרה? בקטע התשיעי, בשורות האחרונות, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהם, למי גדול ועד קטן. לכל הנשים יכבדו את בעליהם. פעם שנייה, פעם שלישית. המן מגיע באמצע הלילה. הנה עץ גבוה 50 אמה, הכל מוכן, אנחנו מצליחים. שאל אותו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה אומר המן? בקטע עשירי, ויבוא המן, ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? פעם שלישית, פעם רביעית, בקטע 11, אחרי הבן ההפוך הוא, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת בחור ועטרת זהב גדולה ודחיר בוץ וארגמן, בעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר. שאלתנו השנייה היא, מה עומד מאחורי המילה ועיקר, שמלווה אותנו מתחילת המגילה? אין בארמונו של אחשוורוש, אין ביחס לבשתי ייתנו יקר לבעליהם, אין ביחס לאמן למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ואין ביחס למרדכי ליהודים אתה אורה ושמחה וססון ועיקר. יש פה קיוורד, יש פה מילת מפתח, עיקר, שמלווה את המגילה מתחילתה ותחנות שונות. מה עומד מאחורי זה? מה אסתר שנכתבה ברוח הקודש מבקשת מאיתנו שנלמד, שנתבונן דרך המילה ועיקר שמופיע בתחנות שונות? זוהי שאלתנו השנייה. כמובן, שאלה שלישית כבר מתבקשת מאליה. ישנו פסוק אחד במגילה שאנחנו קוראים אותו, אומרים אותו, לא רק ביום הפורים, בימי הפורים, אלא הוא מלווה אותנו כל השנה כולה. אין שבוע שהפסוק הזה לא מלווה אותנו. וזה בהבדלה במוצאי שבת. שכולם אומרים, כולם, כל הפסוק, לפי כל המנהגים, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון, ועיקר, כן תהיה לנו. לפעמים אפילו תוך כדי קריאת המגילה, מרוב בלבול, אנשים אומרים הרי בכל הרי, כולנו אומרים את זה בכל, תמיד אפשר לשמוע שיש כמה שמוסיפים, כן תהיה לנו. ככה, כמעין הבדלה. כמובן שמוצאי שבת, כן? זה הפסוק שמלווה אותנו כל השנה. ושאלתנו השלישית, מדוע דווקא נבחר הפסוק הזה, ליהודים אתה אורה ושמחה וששון ועיקר, שילווה אותנו כל מוצאי שבת בהבדלה. אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא, הולכים לקראת חג הפורים, נראה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שייתן לנו עוד, עוד הבנה, עוד הכנה נפלאה, לקראת השמחה של פורים, שנוכל לקחת אותה איתנו לכל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בדברי המגילה שמספר הימים בין איגרת הפורים הראשונה להשמיד, להרוג ולאבד, לאיגרת הפורים השנייה על ידי מרדכי ואסתר, שאפשר לצאת להילחם בחזרה 70 יום, כנגד ה-70 יום שהמצרים בכו על מותו של יעקב אבינו. מה הקשר בין 70 היום שהמצרים בכו על מותו של יעקב אבינו ל-70 הימים בנגרת הפורים הראשונה והשנייה? שאלה שנייה, ראינו לאורך המגילה מתחילתה כמעט הצופה, המילה ועיקר מופיעה בתחנות שונות, מה היא באה ללמד אותנו, מה עלינו להתבונן דרך המילה הזאת שמופיעה פעם אחר פעם? ושאלה שלישית, מדוע הפסוק ליהודים אתה אורה ושמחה וששון ועיקר מלווה אותנו כל מוצאי שבת בהבדלה, למה נבחר דווקא הפסוק הזה? אז כדי לענות על השאלות האלו נפתח סייעתא דשמיא בצורה הבאה. הגמרא אומרת במסכת שבת בקטע ה-12, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. זאת אומרת, אדם מתרגש, לוויה, חבר, קרוב, מוריד דמעה, קדוש ברוך הוא אוסף את הדמעות האלה. דילגתי שורה. אמר רבי יהודה אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. שורה אחרי זה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם, אינו מאריך ימים. שמו בדברי הגמרא אלו דברים קשים מאוד. עד כמה חשוב להקפיד בהספד, אחרת חס וחלילה זה יכול לגרום לקיצור ימים של החיים. והדבר הזה צריך ביאור. למה בעצם מספידים אדם? יוליג'י, להספיד. למה מספידים אדם? אחרי שהוא מת. כשהוא חי, עד הרבה, אפשר לדבר עליו. או, כזה אדם מיוחד. בוא נלך, נראה. נלמד ממנו, נקבל ממנו עצה טובה, נתבונן בהנהגותיו, במעשיו, נוכל גם אנחנו לקחת חלק מזה. זה אני מבין. אבל אחרי שאדם נפטר, זה נגמר. איננו. אז מה כל העניין לדבר עליו? ההסבר הוא מאוד ברור ופשוט. ברגע שאדם נפטר ומדברים עליו ומספידים אותו, פירוש הדבר ממשיכים להחזיק אותו בחיים. ממשיכים להחזיק אותו בחיים. פיזית הוא לא נמצא, אבל הוא חי פה. הוא נמצא. כי מדברים עליו. על מה שעשה, מה שפעל. ואז אדם יכול להתעורר ולהגיד, רגע, גם אולי גם אני יכול לעשות את זה. אולי גם אני יכול ללמוד את הדבר הזה. מוצא חן בעיניי. עכשיו תראו מה קורה. יעקב אבינו יורד למצרים עם 70 נפש. הוא חי בה עם משפחתו 17 שנה. ואז הוא נפטר. כמה המשפחה גדלה ב-17 שנה? אולי עוד 100 פלוס? אולי. נולדו תאומים, שלישיות. עוד לא היו השישה בקרס אחד, אבל אולי כבר היה חלק, נולדו. כשהוא נפטר, אין ספק. מצרים כתבה על זה בעיתונות. כותרת ראשית. ראשית, חייבים לו תודה. הוא הגיע למצרים הצדיק הזה, נפסקו שנות הרעב, וכן יש לו בן חשוב כזה, יוסף, שהציל את כל הכלכלה של מצרים והפך אותה להיות האימפריה העולמית, הכלכלית. כולם באו למצרים. מגיע לו כמה כותרות, תמונות עם יוסף, עם המשפחה, כמה כתבות עליו, אולי כמה ימים. אבל זהו. ואחרי זמן, כדרכו של עולם, שבוע פלוס מינוס, חוזרים ליום יום. אבל מה קרה למעשה? מצרים סגרה את כל עולם העסקים. הוול סטריט של מצרים נסגר. כל העולם מתחילים לשאול, מה קרה? מה? למה סגרו את הכל? מה, לא שמעתם? לא. מה לא? יש יעקב. מי זה יעקב? מה, אתם לא יודעים מי זה יעקב? אז כל העולם מתחיל לכתוב כתבות על יעקב. יעקב אבינו. זאת אומרת, פתאום 70 יום, אין הרי בעיתון מדור כלכלי באותם 70 יום, כי אין כלכלה, הכל נעצר. אז במקום זה יש כתבות על יעקב, על ילדיו, על משפחתו. העולם כולו מחזיק את יעקב אבינו בחיים עוד 70 יום. מגיע להם על זה קרדיט. מגיע להם שכר על מה שהם עשו. עכשיו, קדוש ברוך הוא יכול לשלם את השכר בכמה כיוונים. כיוון אחד, לתת לכל העולם, ונתנה הארץ יבולה, הארצות שלהם, ועץ השדה ייתן פריו, לגרום להם לאריכות ימים, לשמור אותם בריאים, זאת אומרת, לתת להם שכר על זה שהחזיקו את יעקב אבינו בחיים עוד 70 יום, בריאות, הצלחה וברכה. זה דרך אחת. יש עוד אפשרות, והיא לתת להם לא דבר פיזי, בריאות, שכר, הצלחה, לתת להם הרגשה טובה. איזו שמחה מיוחדת. איזו התלהבות מיוחדת, איזו הרגשה טובה. ככה שכל יום יקומו עם חיוך על הפנים. הקדוש ברוך הוא בחר בדרך השנייה. פירוש הדבר, כל אומות העולם, 127 מדינות, החזיקו ביד מכתב חתום את הבת המלך, עוד 11 חודש, אין בעולם יותר יהודי אחד. אז כל אלה ששמרו את זה בבטן, ככה לאט לאט כבר אומרים אחד לשני, נו, מזל טוב. עוד 11 חודש נירגע, אין יהודים. נחיה נורמלי. לא יבלבלו אותנו. זאת אומרת, הייתה להם איזושהי שמחה מיוחדת, איזו התלהבות מיוחדת. הרגישו טוב, הולכים על בטוח, כי כתב השם נכתב בטבעת המלך אין להשיב. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בדרך הזאת? כדי מצד אחד לתת להם שכר, שירגישו טוב 70 יום, אבל בו זמנית, לעורר אותנו שנעצור ונגיד רגע, וואו, דבר נורא, פתרון סופי, final solution, מה עושים כדי לשנות את זה? כדי שאנחנו נתעורר ונחשוב רגע איך אפשר לעצור את זה. וזה מה שקרה, זה מה שקרה ב-70 יום האלה. מה קרה? ניסינו ללמוד להבין למה זה בא, מה הסיבה, איך עוצרים דבר כזה. אז חזם מלמדים אותנו, בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו עשה משתה לכל המדינות, הראה את כל האוצרותיו. כמה זמן היה משתה? 180 יום. באים מלאכי השרת ושולחים שאילתה, שאלה לקדוש ברוך הוא, כותבים לו אותה, ריבונו של עולם, 180 יום הרשע הזה ביחד עם המן עושים מסיבות, ובאיזה כלים משתמשים במסיבות האלה? כלי המקדש. איזה בגדים מדי פעם לובש אחשוורוש? בגדי כהונה. ריבונו של עולם, כך ראוי לך, כזה שפל, בגדי הקודש, כלי הקודש, הכל אצל הגויים, עם כל המשתאות שלהם, ובגדי הכהונה, מחוללים כך. למה בורא עולם, אתה נותן לו 180 יום חגיגות כאלה, וביתך חרב, ובניך בגולה מפוזרים? למה? אומרים חזל בקטע ה-13 בימים ההם, זה אחד מן המקומות שהיו מלאכי השרת מדדים פתקים. זאת אומרת, שלחו מכתב לפני הקדוש ברוך הוא, שהיו אומרים לפניו, ריבונו של עולם, בית המקדש חרב, ורשע זה יושב ועושה מרזיכין, עושה מסיבות. איך אתה נותן לו כל כך הרבה ימים? 6 חודשים, 180 יום. אמר להם, תנו ימים כנגד ימים. שנאמר, בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת. פירוש הדבר, 180 שבתות לא שמרו ישראל, חיללו את השבת. מה עשו? דורכים גיטות, עושים יין בגת, עושים שמן, זאת אומרת ממשיכים את העבודה גם ביום השביעי. ימים כנגד ימים. כנגד זה, קיבל אחשוורוש 180 יום. ואת זה מרדכי ואסתר ידעו. ומאותו רגע, מרדכי מבקש לעורר את העם לשבת. וגם אסתר. ומעניין, חז"ל אומרים לנו על השבת בקטע 14. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה, כדור אנוש, מוכלים לו, מוכלים לו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת. שומר שבת מחללו, אל תקרי מחללו, אלא מחולו. אמר רבי יהודה אמר רב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהם אומה ולשון, שנאמר ואי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, ומה כתוב מיד אחרי זה? ויבוא עמלק. זאת אומרת, בשבת הראשונה במדבר, שבו בבית, אל יצא איש במקומו, הלכו ללקוט מן, מיד אחרי זה, בא עמלק. היו שומרים שבת אחת, אף אומה לא הייתה מגיעה אליהם. אז גם כאן, 180 שבתות, ימים כנגד ימים. אז מרדכי ואסתר מחזקים את עניינה של השבת. ודבר נפלא, הגמרא אומרת במסכת מגילה, ושתי הרשעה בקטע ה-15, באמצע הקטע ה-15, נאמר, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, באמצע הקטע ה-15, קצת לקראת חלק התחתון, מלמד שהייתה ושתי הרשעה, מביאה בנות ישראל, מפשיטן ערומות, ועושה בהם מלאכה בשבת, לפיכך נגזר עליה שתשחט ערומה בשבת, דכתיב אחר הדברים האלה, כשור חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי המלכה ואת אשר עשתה, ואת אשר נגזר עליה, כשם שעשתה, כך נגזר עליה. זאת אומרת, מה כתוב פה בגמרא? נבין אותה לעומק. מתי מתה ושתי? מתי הרגו אותה? באיזה יום? בשבת. זאת אומרת, מאותו רגע שהרגו את ושתי, כבר לאט לאט חושבים, מתחיל התהליך למצוא למלך מה? תחליף את אסתר המלכה שתגיע בסוף, שאנחנו יודעים כבר. אז בעצם מסתכלים במבט לאחור, ממתי התחיל התהליך שיביא את אסתר למלכות? ממתי? בשבת. עכשיו תראו מה קורה עם אסתר. כשמחפשים את האישה למלך, יש תהליך. איך מגיעים? נניח מגיעות לארמון 1,000 נערות. 1,000 נשים. הוועדה שבחרה להביא את האלף, מעבירה את כל האלף לוועדה אחרת. הם שולחים הביתה אחרי כמה ימים, נניח 800. נשארו 200, אולי 150. הקבוצה הזאת שנשארה עוברת למלך אחשוורוש, הכל כתוב במגילה, תכף נראה לכם, עוברת למלך אחשוורוש. מבין ה-150 האלה שנשארו, המלך אחשוורוש צריך לבחור בשלב הזה 5 נשים, נניח. אחרי שהוא בחר את החמש, כל אחת מהחמש מקבלת 7 נערות שיהיו איתה, שיתנו לה את הכל. עכשיו מתוך החמש האלה המלך אחשוורוש יבחר את האחת. הנה במגילה, בקטע ה-16, ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך. זאת אומרת, זה השלב השלישי, שלב ראשון מביאים את כל האלף, כדוגמה, מתוכם הוועדה השנייה שולחת הביתה 800-850, נשארת קבוצה קטנה, אחשוורוש מהקבוצה הזאת בוחר נניח 5-6, ולכל אחת נותנים 7 נערות, ומתוך אלה בוחרים את האחת, אחרי כמה זמן. ומי נבחרה? אסתר. היא נבחרה, ויש לה 7 נערות. עכשיו נבין טוב, אסתר היא לא מלכה. שלא נתבלבל, אסתר היא לא מלכה. היא מקבלת סוויטה בארמון, היא שם עם הנערות, היא לא יודעת כלום, היא גם לא שואלת כלום, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד, היא גם לא מתעניינת לו שום דבר, כשאחשוורוש רוצה, הוא קורא לה, כשהוא לא רוצה, הוא הולך לאחרת. עד כדי כך, שהיא מקבלת את האיגרת הראשונה להשמיד, להרוג ולאבד, ומרדכי אומר לה, דברי עם המלך, היא אומרת לו, אני הולכת, הוא הורג אותי, אסור לבוא אל המלך בלי רשות, אני בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה, אני מנותקת לגמרי. אומר למרדכי, אם אחרשת אחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבד. את הולכת בכל מצב. והיא הולכת בסוף. והיא לא יודעת מה יהיה. זאת אומרת, היא לא יודעת מכלום. היא בארמון, במילים אחרות, היא בבית סוהר מזהב. הנערות, היא לא יוצאת משם. היא שם. הנערות צריכות לדאוג לה. כשהחשברוש יחליט, היא תצא איתו. הוא לא יחליט, היא תישאר שם. עכשיו, היא שם מבקשת לשמור את השבת. איך עושים את זה? איך? מתי? אז היא לוקחת את כל שבע נערות, ולכל נערה היא אומרת, אני רוצה לא את כולכם כל יום, אני רוצה אחת כל יום. והיא נותנת להם שמות שהצליל, הסאונד של השם, נשמע שם פרסי. וכשמגיעה הנערה הזאת, היא יודעת איזה יום. בואו נראה, בקטע ה-19, כך אומר התרגום, קטע ה-19. והמשמשת לפניה ביום הראשון, קרא שמה חוליטה, לשון התחלה, יום הראשון. יום השני, רקיעותה, נברא הרקיע. יום השלישי, גננותה, תוצא ארץ דשא עשב, יסדות. יום הרביעי, נאוריתה, נאוריתה זה אורות, המאורות. יום חמישי, רכישותה, זה הדגים עושים רעש במים. יום שישי, חופיתה, פירוש הדבר למהר, עוד מעט שבת, להתכונן. אני חוזר לקטע ה-18, יש המכה מסומן, ובשבתא, השביעית, איך קראו לה? רגיעותה, רלקס, רגועים. אז ברגע שביום שישי אחר הצהריים הגיעה רגיעותה, היא ידעה שעוד מעט מה? שבת. מעניין, מי מסביר את זה כך? בעל המנות לוי, רב שלמה אלקבץ, בעל עליך דודי. זה כתב לנו את עליך דודי. אז הנה אסתר, בחמש שנים האלה שהיא בארמון בבית סוהר, משנת 7 למלכותו של המלך עד שנת 12, היא גם במצב הזה שומרת את השבת. מרדכי בחוץ מחזק את השבת. עד כדי כך. ידוע הרי דברי חז"ל, שכל פעם שבמגילה כתוב מה? המלך, למי הכוונה? לקדוש ברוך הוא. רק שכתוב המלך אחשוורוש, זה אחשוורוש. איך מתחילה המגילה? איך מתחילה המגילה? והיא מימי אחשוורוש. ומה הוא עושה אחשוורוש? בימים ההם עשה משתה גדול לכל פרס ומדי וכו' וכו'. ואז נאמר, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. שומעים? ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. זאת אומרת, המלך פה מי זה? הקדוש ברוך הוא. ביום השביעי המלך, הקדוש ברוך הוא נהנה מהיין של הגויים האלה? ואם הוא נהנה מהיין של הגוי, מה עד עכשיו? הוא לא נהנה מהיין. אומר הגרא בקטע 21 למעלה באמצע. ואמרו בה, יש שם קו קטן, ואמרו במדרש, שכל מקום שנאמר מלך סתם זה הקדוש ברוך הוא. ועל זה קשה. עתו, עד העידנה, עד עכשיו, לא טוב לב המלך ביין? פירוש, כי ודאי אין הנאה לקדוש ברוך הוא ביין שלהם. אז מה זה? כתוב לב המלך ביין? אומרת הגמרא, מסביר הגרא, שעכשיו, שבת, טוב לב המלך ביין של ישראל, שאוכלים, שותים, עוסקים בתורה, עושים קידוש בערב שבת על היין, עושים קידוש בשבת בבוקר. זאת אומרת, כטוב לב המלך ביין, הקדוש ברוך הוא רואה, מה אנחנו עושים אחרי שישה ימים של עבודה קשה? לא נופלים על המיטה והולכים לישון. סעודת שבת, קבלת שבת, קמים בבוקר לבית המדרש, מתפללים, קוראים בתורה, בנביאים, דרך נראה את הכל בפנים. זה השבת. זאת אומרת, השבת התחזקה. עכשיו שימו לב. שימו לב. כמה זה נפלא הדבר הזה. השבת מתחזקת, אז הכוח שלנו מתחזק, והגזרה לאט לאט נחלשת. בשבת יש דבר מעניין מאוד. אנחנו יודעים שיש למתת מלאכות. מדאורייתא. בתורה, מה אנחנו מוצאים? א', ואתם אל תצאו איש ממקומו ביום השבת. בקטע 22, שורה השלישית. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. אסור להוציא. ממקום למקום. עוד דבר אחד, כתוב מפורש בשבת שאסור לעשות, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ותשימו לב פילי פלאים, למה בשבת אסור להוציא? מה הבעיה אם אני אקח איתי את המפתח? אקח איתי את הסידור? למה לא לקחת? מה הבעיה? מה הבעיה עם זה? ובכלל, לא תבערו אש. אני מבין, להדליק אולי מדורה עם אבנים וזה, מה אני מוריד רק את המתג? מה, סגרתי מעגל, עשיתי מלאכה, אני לא מבין במעגלים, לא למדתי פיזיקה אף פעם, אני יודע, לא עשיתי כלום. מה קוראתי, לא הזעתי לרגע. למה שני הדברים האלה אסורים? ולמה דווקא שני הדברים האלה מכל הלמתת מלאכות מופיעות דווקא בתורה? שימו לב, פילי פלאים. האדם, כולנו, כל אדם חי את חייו. במשך השבוע אנחנו יוצאים מהעולם שלנו לעולם אחר. לאיזה עולם? כל אחד לעבודה שלו. אחד יוצא לעבודה בעולם הזה, אחד בעולם כזה, כל אחד בתחום שלו. עכשיו בשבת, ביום שישי, כל אחד מאיתנו חוזר לעולם שלו. מה באמת העולם שלנו? העולם התכליתי, שכולל את כל התורה ואת המצוות ואת כל העשייה הטובה. מהו העולם? העולם שלנו זה עולם הבא. כי העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה למה? לטרקלין. זאת אומרת, זה הליבינג רום, הטרקלין. שבת, מה זה? מעין עולם הבא. זאת אומרת, בשבת, אנחנו כל אחד בעצם חוזר לעצמו. כשאדם חוזר לעצמו, בנחת, הוא אומר, רגע, דבר טוב עשיתי השבוע, אני לוקח אותו איתי לשבוע הבא. דבר לא טוב, אני משתדל לתקן. דבר מיותר, אני מזיז הצידה. ואז הוא יוצא שוב לעולם, וחוזר שוב לעצמו. וכך האדם חי, חיים עם בלנס, עם איזונים, הוא חי, פועל, עושה, ובאמת מחבר את הכל לעולם האמיתי שלו. אבל, לפעמים, האדם יוצא לעולם האחר, והוא כל כך מתרחק, הוא כבר לא יכול לחזור. איך כתוב? שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. מה? הקנאה, התאווה והכבוד. בואו ותראו. פעם ראשונה בקטע השמיני. אחשוורוש עושה משתה. גדול 180 יום, למה? פסוק ד', שורה האחרונה. בערותו את עושר כבודו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. פשס, עיקר תפאר גדולתו. מה פירוש הדבר? לחשברוש יש קנאה. לא ייתכן בעולם מישהו עשיר יותר ממני. כל שם שתגידו, אני אראה לכם, אומר החשברוש, אני יותר עשיר. זה היקר הראשון. היקר השני, אומרים לחשברוש, תהרוג את ושתי. ואז כל אנשים יפחדו, ייתנו יקר לבעליהם, לא יגידו כלום, אז מה יעשו בינתיים הבעלים? הלכו לאישה כזו, לאישה אחרת, הסתובבו. מה יתרבה בעולם חס וחלילה? התאווה. זה העיקר השני. אמן, אומר לו המלך אחשוורוש, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה זאת אומרת מה לעשות? זה בטח אני. למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני? מה זה? כבוד. השלושת הפעמים האלה שכתוב יקר, הם כנגד הקינה, התאווה, והכבוד שבאמת הוציאו את החשברוש, הוציאו את המן מן העולם ואת כל מה שקרה. ואז באה הפעם הרביעית, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, זה של מרדכי. מה באמת הדבר היקר? איפה היקרות נמצאת? היא לא שם, היא אצלנו, בתוכנו, שאנחנו יכולים להיות רגיעותה ולגרות וואו, מה טוב עשיתי השבוע, אני לוקח איתי, מה אני משנה, עושה את זה יותר טוב. אז חיים שמחים, נהנים. האדם שמח בחלקו שלו, וגם איזה עשיר השמח בחלקו של השני. אין לו קינה בשני, אין תאווה ואין כבוד מדומה. הוא חי אחרת. לכן, כל מוצאי שבת, בהבדלה, לפי כל המנהגים, ולא רק שנשמע את המבדיל, כולנו נגיד ביחד, המבדיל, בקודש לחול, בנור לחושך, ומה עוד, מה זה נשמע, מה נגיד? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. אתה יוצא לשבוע החדש? צא, גוד לק, בבקשה, בשמחה. אבל לשקור מה יקר באמת. היקר באמת, שעוד שישה ימים, האדם חוזר שוב לעצמו, לרגיעותה, לנחת הזאתי, לשלווה הזאתי, שמראה לי איך אני מחובר באמת בצורה הנכונה. זה. היקרות הזאת. ולכן, תראו כמה נפלא, לכן מובן למה בשבת התורה החליטה לכתוב אל יצא איש ממקומו ביום השבת. למה אסור לטלטל? לא כי יש בזה בעיה, שזה קשה, פשוט אני לא הולך לשום מקום. אני ברגיעותה. אני בחופש אמיתי. נח, אין לי שום דבר שתמיד יש לי כל השבוע עם האצבעות, עם הידה, אין כלום. אני ברגיעותה. מוחלטת. אז אני מכיר את עצמי יותר, אני מחובר יותר. אז גם כשאני יוצא מחר, אני לא מתנתק, אני נשאר מחובר, ועושה עם זה תציאות הדבר הנכון. ומה עוד כתוב בתורה? אל תבערו מה? אש. למה דווקא זה כתוב? דבר נפלא. יש שני סוגים של אש בעולם. יש אש שאנחנו מכירים. מדליקים גפרור. כמה זמן הוא דולק? כמה זמן שיש לו לשרוף את הגפרור. מדליקים נייר, כמה זמן הנייר דולק? אולי עוד חצי דקה. מדליקים עץ, דולק אולי שעתיים, שלוש. זאת אומרת, כל דבר שמאיר בעולם, שורף משהו. החשמל הזה, הוא דולק. הוא יכול לדלוק אולי חודשיים, אולי חמש שנים. אבל סוף סוף מה יקרה? לא. הנורה תשרף. כל אחד בבית מחליף נורות מדי פעם. זאת אומרת, זה סוג של אור, שבזמן שהוא מאיר, הוא גם שורף משהו. אבל יש עוד אור, האור של הבריאה שלא נשרף, האור של נרות חנוכה, זוכרים הנס שהשמן זה אור אותנטי. שבת זה מעין עולם הבא. שבת אנחנו תואמים מהאור שלא צריך לשרוף משהו, אור שנשאר. אז ברגע שאני מדליק משהו, אז זה אור שהוא ההפך מהאור של שבת. זה לא בגלל המלאכה או לא מלאכה, כי זה ההפך. האור של שבת זה משהו אותנטי, זה משהו שמביא אותי לעצמי, מביא אותי לנר השם, נשמת הדר, נר, נר כזה שלא קווה. לכן דווקא את זה התורה אמרה לנו. ולכן תראו כמה נפלא, מנהג ישראל ביום שישי, אחר הצהריים בהרבה קהילות, נוהגים לומר שיר השירים. למה אומרים שיר השירים? בין היתר, נאמר בקטע 23, היושבת בגנים חברים מקשיבים, לקולך השמיעיני. רבי נתן אומר, בשם רבי יחא, משל למלך שכעס אליו עדיו, שם אותם בבית האסורים, לקח את כל הממשלה לראות מה הם מדברים עליו. הוא שמע שהם אומרים, אדוננו המלך, ושבחנו, לא נחסר לאדוננו כלום. אמר להם המלך, בניי יגביעו את קולכם, כדי שישמעו גם החברים, גם השרים, ישמעו כמה אתם מחבבים את המלכות. כך, אף על פי שישראל עוסקים במלאכתם כל שישה ימים, עובדים קשה. ביום השבת משכימים באים לבית כנסת, קוראים קריאת שמע, עוברים לפני התיבה, קוראים בתורה, מפטירים בנביא. הקדוש ברוך הוא אומר להם, בניי, אגביעו כולכם כדי שישמעו חברים, ואין חברים אלא מלאכי השרת. תנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנו זה את זה, ולא תחררו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה. שלא יאמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, תורה שנתת להם, אינם עוסקים בה. למה אינם עוסקים בה? כי יש בהם איבה, וקינה, ושנאה, ותחרות. תראו שאתם מקיימים אותה בשלום. ובקטע 24, אמר רבי לוי, אם משמרים ישראל את השבת כראוי, אפילו יום אחד, בן דוד בא. למה? כי היא שקולה כנגד כל המצוות. ובקטע 24 למטה, חמש שורות מהסוף, בעת שאדם שומר את השבת, גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיימה, שנאמר אם תשיב משבת רגליך, ומה כתוב אחר כך, אז תתענג על השם, וייתן לך משאלות ליבך. הנה, זה השבת, שיצרה את המהפך, מי להשמיד, להרוג ולאבד, ליהודים אתה אורה ושמחה וששון ועיקר. אז שאנחנו זוכים השנה, להיכנס לפורים, מתוך השבת, מתוך השבת. אז אם בשבת הזאת שנכנסים דרכה לפורים, מרוממים אותה קצת, בעוד איזה זמירה של שבת, בעוד איזה אולי דבר תורה בקצר, בעוד הגעה לבית כנסת שתי דקות לפני הזמן, או חצי דקה לפני הזמן, איזה תוספת. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו אותם, הנה אחרי שישה ימים של עבודה קשה, באים, אוכלים, נהנים, שמחים, לומדים, אומרים דברי תורה, נחים. נו, חברים מקשיבים, מלאכי השרת מקשיבים לקולך, השמיעיני. אז שבאים ככה, אז זוכים לומר פעמיים, היהודים הייתה אורה ושמחה ששון בעיקר. פעם במגילה במוצאי שבת, דבר ראשון, פעם שנייה איפה? בהבדלה. זכור את אשר עשה לך המלאק. כנגד זה יש לנו השנה, את המתנה המיוחדת, זכור את יום השבת לקדשו. מוסיפים בו תוספת. ככה נכנסים לפורים, אז שמגיעים לסעודה של יום הפורים. האדם גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיימה. אפשר אז בסעודה לבקש הכל. ויתענג על השם, וייתן לך משנות ליבך. נכנסים ל-48 שעות. 24 שעות של השבת. 24 שעות של הפורים. ולוקחים אותה בצורה הזאת, שרואים כמה אותה שבת מאפשרת לנו לחזור לעצמנו, ולדעת מהו היקרות האמיתית. זה האורה, השמחה והססון. מתי? שיש את העיקר האמיתי שלנו. לא העיקר של הקינת האהבה והכבוד, של החשברוש, של המן, של כל מה שהיה עם ושתי. שיש את ההבנה הזאת ואת ההסתכלות הזאת, אז באמת אפשר לקחת את השמחה של פורים לכל השנה כולה. כל השנה כולה. את השמחה, את הססון, את הכל. וזה היקרות האמיתית שלנו. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, נגיע לשבת הזאת ונזכור, האמא הגדולה הזאת שלנו, אסתר, הייתה שם לבד בארמון 5 שנים, אבל כל שבוע היא חיכתה לדבר אחד, לרגיעותה, ליום השביעי, לרגיעה הזאת, והיא נתנה לנו את האפשרות להרגיש באמת בני חורים. קח את זה איתנו, הנזכה באמת, כשנבדיל, ונגיד עוד פעם שנייה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, זה יקבל עומק נוסף, וניקח איתנו לכל השנה את האור, את הששון, את השמחה, את היקרות של פורים, ונזכה בזאת השם כמו אז, יהיה גם בימים האלה, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. לכן, כנגד ה-70 הימים האלה, שהחזיקו את יעקב באוויר, זאת אומרת, נתנו לו חיות, קיבלו אומות העולם, את השכר שלהם, הם גם הרגישו שמחים ועליזים, הנה, עוד מעט נגמר הסיפור הזה שנקרא עם ישראל, היהודים. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה באופן הזה, כדי לעורר אותנו והתעוררנו, אז יותר ממה שהשבת, ממה שאנחנו שומרים את השבת, השבת שומרת עלינו, ובמיוחד שזה צמוד לפורים, נזכה מכוח זה באמת לברכה גדולה, ולמילוי כל משאלות ליבנו לטובה. שבוע הבא כרגיל יהיה לנו סדרה של שיעורים מענייני פסח, יהיה גם שיעור מיוחד, אני צריך להגיד